פרשת שבוע בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אז מה נאמר כאן? מה אנחנו צריכים לעשות? כי תבואו אל הארץ, ושבתה הארץ שבת להשם. זאת אומרת, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים כשמגיעים לארץ? שביתה. עוד לא עבדנו יום אחד, עוד לא עבדנו יום אחד, שביתה. נשמע הגיוני?
לא.
לא נשמע הגיוני.
אבל זה קשה, 40 שנה, מה זה?
את אומרת, 40 שנה, עכשיו שנה מנוחה, לפני שמתחילים. נכון? אבל אז ממשיכה הפרשה ואומרת, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתוני אל הארץ. אז רגע, לא הבנתי. מה אני אמור לעשות דבר ראשון בארץ? להתחיל לעבוד, ואז בשנה השביעית לשבות, או אולי אני יכול להבין כמו מטומטם, נגיד, קודם כל תשבות, אחר כך תעבוד, ואחר כך תשבות. זה לא נשמע הגיוני. אז אנחנו צריכים להבין, אם באמת, וזה ההיגיון אומר, שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון, ממילא אני יכול לקרוא את הפסוקים כך, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור וכולי. הבנתם מה אמרתי? פשוט, נכון? אין לנו בעיה. כולנו מבינים שאנחנו באים לארץ, עובדים שש שנים, ובשנה השביעית אנחנו שובתים. אבל אני דילגתי כאן על ארבע מילים. ושבתה הארץ שבת להשם. ממילא, כאשר קראנו, ערב טוב, כאשר קראנו, לא היה חסר לנו המילים האלה, נכון? נכון או לא? לא היה חסר. אני שואל את השאלה, למה התורה כתבה אותה? ושבתה הארץ שבת להשם? ועוד שאלה, השאלה הידועה ביותר, כולם מכירים את זה. מה העניין שמיטה להר סיני? כל פעם שמישהו מדבר על משהו שאין לו קשר, אומרים, מה העניין שמיטה להר סיני? למה? כי כתוב כמה, ידבר השם משה בהר סיני, ובכל שאר המצוות אנחנו לא רואים את זה, וידבר השם משה, דבר לבני ישראל, לאמור, לא כתוב בהר סיני. למה כאן מדגישה התואר בהר סיני? השואלת שואלים, הפרשנים אומר רשי, מה העניין שמיטה להר סיני? ומה עונים? מה השמיטה, כל פרטיה ודקדוקיה ניתנו מהר סיני, כך כל המצוות כולם. זאת אומרת, באה המצווה הזאת ללמד אותנו, כי כאן יש פירוט. כתוב בדיוק מה אסור, וכאן ומכה לא תזמור, שדך לא תזרע, את צפיח צריכה לא תקצור, את ענבי נזירך לא תקצור, שנת שבתון לארץ, ואת השבת לארץ, וכו' וכו' ולמדך וכו'. ממש יש פירוט שלם של מה אומר בעצם מצוות שמיטה. לעומת מצוות אחרות, שמוזכרות לפעמים במילה אחת. אם זה פסח, אם זה סוכות, איך בונים סוכה? איפה בונים סוכה? כתוב? לא כתוב. מה הם ארבעת המינים בדיוק? כתוב? לא כתוב. ואת זה אנחנו כולנו לומדים מהתורה שבעל פה. ויש כאלה שחושבים, תורה שבעל פה, זה ניתן לנו מהרבנים. זה לא מסיני. באה התורה ואומרת, אתה רואה? כל המצווה של שמיטה באה, כל הפרטים שלה מסיני, כך גם כל המצוות כולם. יפה. תשובה מספקת? מספקת? לא כל כך. אני אגיד גם למה דווקא שמיטה? יש מצוות שבת, יש הרבה מצוות שאפשר לבחור, שתייצג בעצם את המצוות וכל הפרטים. למה דווקא בעניין בשמיטה? מה העניין שמיטה להר סיני? חוזרת השאלה. התשובה היא נחמדה מאוד, אבל למה שמיטה? למה לא מצווה אחרת?
שהאדמה
תנוח, אני יודע מה, להשאיר את זה. והרבי ברוך הוא ברא את העולם שתי ימים.
כן.
וביום השביעי
הוא שבת. זה גם מסמן
דוגמה. יפה.
אנחנו
נצחנו
במלחמת שביעית. אז קח את שבת. קח את מצוות שבת. ניצחנו, לא עשינו. כן, את המלחמה
התחלנו ביום ראשון, וביום שישי סיימנו. מתי קוראים לזה? שתי ימים. כן. ביום השביעי, כבר הייתה שביתה. שבת מלחמה. יפה. שאתם לא צריכים לעשות כלום, אתם תראו שגם במשך שנה שלמה...
מה זה קשור לסיני? יפה מה שאת אומרת, מה זה קשור לסיני? אני אגיד לכם מה קשור. אני רואה שאתם מתעקשים שאני אגיד, אז אני אגיד. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. מה קרה בהר סיני? מה קיבלנו? תורה. איפה מקיימים את התורה? איפה המקום שמקיימים את התורה? אומר החתם סופר, שמי שמקיים את המצווה בארץ ישראל, לא דומה למי שמקיים מצווה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ הוא מקבל בגדר מצווה ועושה, שהוא קיבל... הוא קיבל... לא רק זה. בחוץ לארץ, בילדם יהודי מקיים מצווה, הוא בגדר מצווה ועושה. הוא קיים ציוויו של השם. בארץ, הרי צריך להבין, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, יש להם מטרה. גם אם אנחנו לא מבינים את המטרה והסיבה, יש להם. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבא שלנו, כל מה שאנחנו עושים, זה לתועלתנו. ממילא, האם אני מקבל את התועלת במלואה בחוץ לארץ? אומר לך, אתה מסופר לו? בחוץ לארץ אתה מקיים מצווה, בגדר מצווה ועושה שלא תשכח, אתה מצווה ועושה את המצוות. איפה אתה מקבל את השכר היולי, את כל העוצמה הנוספת של המצווה? רק בארץ ישראל. ממילא, מה העניין שמיטה להר סיני? ושבת הארץ שבת להשם. צריך להבין, הכותרת, זה לא העניין של שש שנים תעבוד. אתה צריך להבין, כשאתה מגיע לארץ, אתה צריך להבין שהארץ הזו מה המטרה שלה, ושבת הארץ שבת להשם. זו ארץ מקודשת. וזה לא עוד ארץ מכל הארצות שאני בא, עובד, וזה בסדר, מדי כמה שנים הארץ תנוח. לא, זה לא הרעיון. הרעיון להבין שבעצם כל המטרה של הארץ הזאת זאת עבודת השם. ולכן, כי תבואו אל הארץ שאני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. לא כתוב שבתה ארץ, לא כתוב שמיטה סתם, כתוב שבתה ארץ שבת למי? להשם. זה החשיבות של העניין, וזה עניין שמיטה להר סיני, מכיוון שכדי להגיע לשלמות היהודי צריך שלוש דברים. קודם כל את עצמו, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. או, שאלה טובה, שאלה טובה. וזה בעצם שאלה, החתם סופר דרך אגב רצה לעלות לארץ בגלל זה, אבל לא הסתדר לו.
מי?
החתם סופר. אבל לא הסתדר לו, והוא נפטר בחוץ לארץ. דרך אגב, גם החפץ חיים זצ"ל רצה לעלות לארץ, וגם שם לא הסתדר. זאת אומרת, גדולי ישראל כן רצו לעלות לארץ. כאן אנחנו מגיעים לסוגיה מאוד מעניינת. אני לא אכנס כאן להגיד מי צודק, מי לא צודק. אני רק אציג את הסוגיה, ואתם תסיקו את המסקנות שלכם לבד. קטונתי מלבוא ולהגיד לרבי מלובביץ' אם הוא צדק או לא צדק, או לכל הרבנים האחרים שלא עלו או כן עלו. אז א', יש סיבה אחת מוצדקת, מובנת לכולם. לא ייתכן שמנהיג של קהילה יעזוב את הקהילה שלו בנחר, ויבוא לכאן, והקהילה שתלך לחפש את החברים שלה. בסדר, זה סיפור אחר, אבל אם זה בלתי אפשרי, זה מאוד קל לדבר. השאלה אם אפשר לעשות את זה. עכשיו אנחנו ניכנס כאן לעוד סוגיה מאוד מעניינת. אנחנו הבנו עכשיו את הקשר בין שמיטה להר סיני, הבנו שהמטרה שלנו בארץ זה שבת להשם, ובואו נבין עכשיו עוד דבר. ישנה הסתכלות, כשאנחנו שאלתם שאלה, ישנה הסתכלות, השבת אנחנו היינו בנצרת עילית בשבת קהילה, ואני תכף אספר לך גם שאני יצאתי משם מצד אחד בהתרוממות רוח, ומצד אחד בדיכאון. המקום שם הוא מפחיד, זה פשוט... כואב הלב, נצרת עילית. אבל לפני שנגיע לזה, היה שם הרב, ראש ישיבת ההסדר, דיבר דברים מאוד יפים. אחד הדברים שהוא אמר, כאן אנחנו מדברים על תורה שבעל פה בעצם, שהיא בעצם גם היא נחשבת לתורה שבכתב, והיא באותה חשיבות, וגם היא ניתנה מהר סיני. אבל הוא אמר דבר מאוד מעניין. אנחנו תמיד חושבים שיש שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הוא אומר, לא, הוא אומר יש שלוש. יש תורה שבכתב, תורה שבכתב שבעל פה ותורה שבעל פה. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. תורה שבכתב שאנחנו קוראים חמישה חומשי תורה כולנו מכירים. תורה שבעל פה, אנחנו חושבים שכל מה שחזל אמרו זה תורה שבעל פה. אבל הוא אומר, יש כאן דבר, נקודה מאוד מעניינת. אנחנו בעצם כותבים את התורה שבעל פה. מה הכוונה כותבים את התורה שבעל פה? אם אנחנו נסתכל ונלך אחורה בהיסטוריה, הוא דיבר דברים מאוד יפים. ויהודית הגיעה בזמן לשמוע עוד פעם את הדברים. ובעיקרון הוא אמר דבר מאוד מעניין. אם אנחנו נלך חזרה לרות המואביה, רות המואביה באה להיות חלק מעם ישראל. היא מגיעה, ואנחנו לא נספר כאן כל הסיפור, אנחנו כולנו מכירים אותו פחות או יותר, ואז היא באה לבועז, בועז אומר, תשמעי, יש גואל קרוב ממני. בואי, ניגש אליו ונראה מה הוא, מה הוא, מה הוא אומר. אותו גואל מסתכל על המצב ואומר לעצמו, מה אני פסיכי, אני מטומטם, מה אני צריך את זה? אני צריך כאן להסתבך עם המונית הזאת, המואבית הזאת, מואבי ולא מואבית, אני אומר, כל הדרשות האלה מאוד נחמדות, מה אני צריך לתפק לה הזאת? לא, אני לא, לא, לא מתאים לי. והוא בפירוש בעצם פועל, לא, לא כל כך עניין אותו איך זה משפיע על עם ישראל, הצעד שהוא הולך לעשות. מה שעניין אותו זה מי? הוא עצמו. מה אני צריך את החבילה הזאת על הראש שלי? ובצדק מסוים. בא בועז ואומר, אין בעיה, אני לוקח אותה. מה יוצא מזה בסוף? אז מי, צדק ההוא? לא צדק. עכשיו זה בעצם, היום אנחנו מסתכלים וזה כתוב. עד שזה קרה זה לא היה כתוב, זה היה תורה שבעל פה. זאת אומרת, כאן דבר מאוד מעניין. את התורה שבעל פה אנחנו כותבים. כל המנהיגים של כל דור ודור, מה שהם עושים באותו דור, זה בעצם התורה שבעל פה, שנכנסת לכתב. והיא מה?
שמואל כתב את מגילת רות, אז מה זה אומר?
נכון, גם הוא מתי הוא כתב אותה? באיזה שלב? לפני, תוך כדי, אחרי? זאת אומרת, זה תורה שבעל פה. זה כאי, אבל זה לא תורה שבעל פה, זה כתוב. אבל בזמנו מה זה היה? זה היה כתוב? זה היה בעל פה. וזה רעיון מאוד מעניין. עכשיו, מה הרעיון שתמון מאחורי זה? מאחורי זה יש בעצם רעיון שצריך להבין. היום אנחנו עומדים בפני כל מיני החלטות. ואנחנו יכולים לבוא ולקבל החלטה כזאת או אחרת. דיברתם על אלה שנמצאים בחוץ לארץ. על אלה שנמצאים בחוץ לארץ אומרים כך, יש ספירת העומר, נכון? מה המטרה של ספירת העומר? מתן תורה. כן? עכשיו, את יכולה להסתכל עכשיו על הימים שבין היום הראשון של פסח לבין ספירת, לבין מתן תורה, חג השבועות, בתור ימי המתנה. אני ממתין שתבוא התורה. ככה גם, יש כאלה בחוץ לארץ שיושבים וממתינים שיבוא המשיח. צודקים?
לא.
למה לא צודקים?
גם צודקים.
להתפלל.
למה הוא יבוא לירושלים, לא לשם הוא יבוא.
ספירת העומר זה סתם ספירה? אז מה זה? זאת אומרת שכל יום אני, הימים שבין לבין חשובים או לא? בוודאי כלל, כל יום אני מברך. כל יום אני מברך. זאת אומרת שכל יום יש לו חשיבות. זאת אומרת, אני לא יושב ומחכה שיגיע מתן תורה. אני פועל לקראתו. כי אם אני לא אפעל לקראתו, גם כשאם יגיע מתן תורה, אני לא אקבל אותה. זאת אומרת, יפה. יושב אותו בן אדם בחוץ לארץ, וכמו שאמרנו, מחכה למשיח. אומר, אני דואג לעצמי. מה יהיה? יבוא משיח, אני גם שם. אני מחכה למשיח, אין. אני מחכה לו בכל יום.
אבל לבחור טוב.
כי זה לא כמו סתם, הם אומרים שהם יבואו,
הם
לא
עושים לנו. זה לא השאלה. השאלה שלי הייתה, האם הדרך לשבת ולא לעשות כלום היא הנכונה, או בן אדם צריך לפעול ולעשות? יפה. עכשיו, מה תפעל אני כבר לא אומר לך, תעשה מה שאתה רוצה. יכול להיישב את יהודי בחוץ לארץ ולעזור כאן, איך אומרים, לחקלאים, או לעזור להחזיק ישיבות ותלמודי תורה ועסקים ולעזור לעניים, גם זאת עזרה.
זה יותר חישוב כלכלי לבוא לכל מאשר כאילו...
אני אמרתי, אני לא נכנס עכשיו מה כן, מה לא. אני, עוד פעם, אני מעמיד את ה... אתם תחליטו מה שאתם רוצים, מה טוב לכם. אני רק פשוט מנסה להעביר את הנקודה שאותו ראש ישיבה של ישיבת ההסדר בנצרת אלית בעצם עמד עליה. הנקודה מאוד מעניינת שאנחנו כותבים את התורה שבעל פה של הדורות הבאים. זאת אומרת, הצעדים שאנחנו עושים היום... יפה. הצעדים שאנחנו עושים היום ישפיעו על מי? על הדורות הבאים. זאת אומרת, ההחלטות שאנחנו מקבלים היום זה לא רק אני. אותו פלוני אלמוני שסרב לקחת את רות המואביה, שלא רצה להסתבך בתוך הסמטוחה הזאת, אנחנו לא מסתכלים עליו בתור טיפש. הוא יכול להיות, הוא יכול להיות אבא של מלכות. אבל הוא באותו זמן החליט החלטה לשבת, לא לעשות כלום. דוד המלך, דרך אגב, אנחנו מדברים על זה כבר, דוד המלך, שהוא חוטא עם בת שבע, למה הוא חטא? אנחנו נכנס לסוגיה, חטא או לא חטא, אומרים שהוא לא חטא, אבל למה הוא עשה את המעשה? מה הוא ראה? מה הוא ראה? הוא ראה יוצא משיח, מה הוא עשה? ישב לחכות, אני מחכה למשיח? לא, אני הולך לעשות, לא אכפת לי מה יגידו. לא אכפת לי איך זה נראה. אני לא דואג לעצמי, למי אני דואג? לעם ישראל. אני רוצה שיבוא משיח. ממילא, אם אני אקדים את הזיווג ביני לבין בת שבע, אני אקדים את בואו של המשיח. ואם אני מקדים את בואו של משיח, אני עושה טוב לעם ישראל. יגידו, וואו, מה עשה? איזה מין דבר הוא עשה? מה אכפת לי? עשיתי טוב לעם ישראל, זה מה שחשוב לי. וזה בעצם הנקודה של ההסתכלות הנכונה של הדברים. זה בעצם המטרה של ספירת העומר. נכון? אף אחד לא מבקש מאף אחד לוותר על האגו האישי שלו. מה פתאום? להפך. תפתח את האגו שלך, אבל שהאגו שלך יהיה חלק מהכלל. לרתום אותו לטובת הכלל. לא אני לבד. אני עם כולם. אני חלק מכולם. ולהבין שכשאנחנו מגיעים לארץ, ושבתה הארץ שבת להשם. כל הרעיון של המהות שלנו בעולם הזה, זה השבת להשם. להשתמש עם מה שאנחנו מקבלים כאן, כדי לעבוד את השם. ולכן באה התורה ואומרת, קודם כל, לא התכוונה שעכשיו תעשה שנת שמיטה. אבל שתבין, כשאתה בא לארץ, אתה לא בא לעוד איזה ארץ, שהולכים ועובדים ואוכלים, יושנים ושותים, כמו כל הגויים. אם תחשוב ככה, לא יהיה לזה תוצאות טובות. אתה בא כאן לארץ, שכאן בעצם עובדים את השם. כל הפעולות שאתה עושה זה להתחבר לבורא עולם. ולהתחבר לבורא עולם אמרנו, קודם כל זה ואהבת לרחה כמוך. זה המטרה של ספירת העומר. זה המטרה, זה מה שקרה עם רות המואביה. ודרך אגב, אני חייב להגיד לכם במאמר מוסגר, שדיברתי על זה לפני שבועיים, על העניין הזה של ואהבת לרחה כמוך, שאמר רבי עקיבא, הגיע אליי פסיכיאטר לאחר התפילה, ואמר לי, תדע לך, פסיכיאטר, ברוב החולים שזקוקים לפסיכיאטר, הבעיה שלהם זה שהם לא אוהבים את עצמם. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, מה אומרת התורה? קודם כל, את מי אתה צריך לאהוב? כי אם אתה לא אוהב את עצמך, אז איך תאהב את הרעך שלך? ואהבת לרעך כמוך. אז אם אני לא אוהב את עצמי, אז אני לא יכול לאהוב אף אחד. זאת אומרת, מה התורה אומרת לי בעצם? קודם כל, תאהב את מי? את עצמך. אף אחד לא אומר לך, תתפטר מהאגו שלך. קודם כל, תאהב את עצמך. עכשיו, שאתה אוהב את עצמך, באותה צורה שאתה אוהב את עצמך, תאהב את האחרים. כן, זה מעבר לזה. כי מה הוא אומר? מה הבעיה היום? שאנשים לא אוהבים את עצמם. מה זה לא אוהבים את עצמם? אנשים לפעמים נכנסים לדיכאון, משטויות, ומה זה נכנס לדיכאון? לא הצלחתי בזה, לא הצלחתי בזה, מה אני שווה, מה אני זה? זה אתה שונא את עצמך.
כל אלה שאוהבים את עצמם, הם דומכים על כולם עצמם. זה לא מסתדר. רק באמת, צודי, יכול לעשות את המצווה הזאת שאמרת.
מה שאתה אומר כרגע, זה הייתה בדיוק הבעיה של תלמידי רבי עקיבא, וזה הייתה בדיוק הבעיה של עוד הרבה טובים ורבים, שבאו לפרש את הדברים בצורה לא נכונה. צריך להבין, כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, כשאנחנו מדברים על המהות של יהודי ועל המהות של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים, נכון? לי יש את הכלים כמו שיש לך או לך או לך? לא. כל אחד יש לו את הכלים שלו האישיים. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שאני אקח את הכלים שלי, אזרוק אותם לפח, ואני אצמד לשני ויעשה מה שהוא עושה בדיוק? זה מה שהוא רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? תשתמש בכלים שנתתי לך. אתה תלך כישרון למשהו, תשתמש איתו. אז קודם כל, אתה צריך משהו להבין. קודם כל, אני צריך לעשות מה? להשתמש במה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, לא לך, לא לכם. אני לא יכול להשתמש בכלים שהוא נתן לכם. צריך להשתמש בכלים שהוא נתן לי. עכשיו, השימוש שלי בכלים שלי, זה האגו שלי. זה הבנייה העצמית שלי. מודעות עצמית. תקראו לזה באיזה סיסמה שאתם רק רוצים. זה העולם. אם אין לך מודעות עצמית, אז מה אתה? ענווה זה לא, סליחה על הביטוי, אני כלום. לא, ענווה זה לדעת שיש לי כוחות, אבל קיבלתי אותם מבורא עולם. מה?
אני כלום
לדעת. אתה צוחק, אבל במובן מסוים כן. זה התחמקות בעצם. עכשיו, מה הכוונה? שבן אדם בא ובונה את עצמו. את האגו שלו, תקראו לזה אגו, אל תפחדו. כל עוד תדעו להשתמש באגו כדי לתת, לא כדי לקבל. זה הרעיון. הרעיון הוא כוח הנתינה. במילים אחרת, החיבור. לא אני בונה את עצמי, ולא אכפת לי מאף אחד. לא, אני בונה את עצמי כאשר המטרה שלי מה לעשות עם זה? בדיוק. ולכן, ואהבת לרעך כמוך, אני צריך קודם כל לאהוב את עצמי. כמה לאהוב את עצמי? הרבה. כי כמה שאני אוהב את עצמי יותר, אני אוהב את האחרים יותר. נכון, אתה צודק, אם אני מנתק ואני נגמר בכמוך, התחלתי ובכמוך נשארתי, אני, אני בעיה עם האגו שלי. יפה. אז אני באמת אכלתי אותה. אבל אם אני מבין שהבנייה שלי זה בשביל האחרים, בשביל שאני חלק מהכלל, ממילא, ככל שאני יבנה את עצמי יותר חזק וטוב, כך אני גם יועיל לחברה מסביבי. בן אדם שלומד רפואה, כשהוא לומד רפואה, הוא רופא. למי הוא עוזר? לכולם. אם הוא ילמד רפואה וישמור את זה לעצמו, למי הוא עוזר? לאף אחד.
כולם עושים את כל העבודה שלהם למען הכלל, רק לא כולם מרגישים את זה באמת. כי מקבלים את התרומה,
השאלה היא, עוד פעם, מה שאת אומרת זה בדיוק, כמו שהרב דסלר אומר בהתחלה של הספרים שלו בכתב מאליהו. יש מה שנקרא, אנחנו, המטרה שלנו זה לתת. עכשיו, לא תמיד, מה זה כוח הנתינה? ומה זה כוח הלקיחה? זה מאוד פשוט. לפעמים אני יכול לקחת, זה בעצם לתת. לפעמים אני נותן, וזה בעצם לקחת. זאת אומרת, כאשר אני נותן לאחרים במטרה כדי לקבל, אז אני לא נתתי כלום. אני לקחתי. אבל כשאני לוקח מאחרים כדי לתת, אז אני לקחתי או נתתי? נתתי, יפה. זאת אומרת, ברגע שאני נותן לאחרים, והמטרה שלי זה הנתינה עצמה, ממילא, אני עשיתי את הדבר הכי יפה שיכול להיות. זה כמו שאומרים, אני אוהב, בן אדם נתן לי מתנה. אני אוהב את מה? את המתנה או את בעל, או מי שנתן לי את המתנה?
בן אדם.
אם אני אוהב את המתנה, מה זה אומר עליי?
אני גואל עמדן.
זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנות, ים של מתנות. עכשיו אני צריך לאהוב את מי? את המתנות או את אבא שבשמיים שנתן לי אותם? עכשיו מה הבעיה שלנו? שלפעמים אנחנו אוהבים את המתנות. וזה הבעיה. כאן מתחיל הבעיה. מה?
מתרבלים חוזרים שמגיע.
נכון? כאן מתחיל הבעיה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא אוהבים את המתנות. כן, אוהבים, אבל אוהבים את מי שנתן את המתנה.
יש פתגם, כלומר, אל תשמש את האבא על מנת לקבל פרס.
נכון? אבל זה מאוד קל לדבר, ולא, וקשה לעשות. עכשיו אני אומר דבר אחר. ברגע שאנחנו נכניס לראש שלנו, שבעצם כל מה שאנחנו עושים זה בסופו של דבר גם טוב לנו. כי הנה תראו, אפילו ואהבת לרעך כמוך, זה מתחיל ממי? ממני. זה אין כאן שום דבר רע.
ואז לא צריך
פסיכולוג. בדיוק. ברגע שאני אוהב את עצמי, ואני אוהב את החברים שלי, אנחנו חיים בהרמוניה. אנחנו מחוברים. הגענו לתכלית. זה מה שצריך לעשות.
תקשורת בין אישית גם צריך בין אדם לבין עצמו.
בוודאי. אם בן אדם לא מקשיב לעצמו,
זה בעיה.
איך שיקשיב לאחרים? זה חשוב להבין. יש הרבה פסיכולוגים ואנשים שבאים ואומרים, אגו, 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 גם חכמי מוסר כאלה ואחרים. חכמי מוסר. חושבים שהם חכמי מוסר. אתה צריך לוותר על האגו שלך, צריך לוותר על הזה, ואנחנו כבר נהיה לנו סיסמה כזאת. כאילו אנחנו צריכים לוותר על המשמעות שלנו, על הייחודיות שלנו, מה פתאום? מה פתאום? אף אחד לא מבקש לך לוותר על האני שלך. להפך. קח את האני שלך, צרף אותו לאני של השני, ומה יש לך? אני כפול ומכופל. צרף אותו לעוד כמה אני, יש לך משולש ומרובע. וצרף את הכל לעם ישראל, יש לך מתן תורה. זה מה שצריך. וזה מתחיל מבשבתה הארץ שבת להשם. כשבן אדם מבין למה הוא נמצא כאן בארץ, למה הוא בא כאן לארץ, והוא גם מבין שמה שהוא עושה עכשיו משפיע על הדורות הבאים. זו התורה שבעל פה. זה המשמעות של הדברים שאנחנו עושים. אז לפעמים ישנם החלטות לא קלות, לא פשוטות. אני חייב לשתף אתכם קצת עם ההרגשה שהייתה לי בנצרת אליטה. הייתה שבת נפלאה. כך אני גם כתבתי על זה בדבר תורה של השבוע. המצב שם הוא מדכא. מאיזה בחינה? אתם השתלטות של ערבים, האוכלוסייה, איך אומרים, סוציו-אקונומית הכי נמוכה שיכולה להיות, גרים שם במעברות, פשוט מעברות אני אומר, מוזנח בחוץ, לא יודע איך זה בפנים.
מה הצעירה שעשו שם השנה?
נצרת אלית, כן.
יש בית מלון.
אנחנו בית מלון, היינו באופוריה, וואלה, אוכל מצוין. היה יפה, נכון, שבת משגעת, כל הכבוד ליהודית גיטלין. היה אחת מהמארגנות, והיה סיפורים יפים וחוויות, באמת שבת, חבל על הזמן. אבל בחוץ?
לגבי יהודים מדובר?
אני אדבר על יהודים, הערבים לא כל כך מעניינים אותי.
אבל גם לב על זה.
הם מעניינים אותי בשלב הבא. קודם כל היהודים מעניינים אותי.
אבל גם לב על זה ככה.
איך?
גם לב על הכל
מוזנח
בחוץ.
אבל לא ככה, לא.
אז אתה, זה מה שאני אומר. תעשו סיבוב לנצרת, כנסו, ותבינו מה זה הזנחה. תבינו איך שאנשים גרים, ואיזה תנאים. אין מקולות, אין כלום. בקושי יש משהו שם. מסעדות כשרות אין שם. אין שם דת בכלל, רק עכשיו מכניסו דת. הבינו שבלי דת המקום הזה עבוד לגמרי. לפי דבריו של המדריך שהיה איתנו, 60% בנצרת עילית רק יהודים.
מה שקורה, פשוט כל דירה שמתפנית, הם מצרים כפול מחיר.
ערבים קונים. איך הוא סיפר לנו בדיחה יפה. הוא אומר ששתי החבר'ה רצו למכור את הבית שלהם בנצרת. אחד ערבי, אחד יהודי, אחד מוחמד ואחד אברהם. יש להם שתי בתים קופי, אחד כמו השני. עכשיו, הוא מסתכל על השני, הוא צבא את הגדר, הוא גם צבא. שמו את הבית שלהם למחירה, שתיהם. זה צבא את הגדר, זה שם פנס, הוא שם פנס. התיקו אחד מהשני, אני לא... מי שמסתכל על הבתים קופי, אחד כמו השני, אחד קופי כמו אחד, אחד יד השני. וואלה, הערבי מוכר ראשון. הוא בא לערבי, למוחמד, אומר לו, תגיד לי, מוחמד, איך אתה מכרת לפניי? אומר, תגיד לי, מה אתה רוצה? כשבאו אליך, שאלו אותך מי השכן שלך, אמרת מוחמד. כשבאו אליי, שאלו מי השכן שלך, אמרתי אברהם. אז קנו, ערבים קנו. אבל הם רוצים. וזה לצערנו בדיחה מאוד עצובה. אבל זה המצב. אז כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, צריך לדעת ולהבין שיש מה לעשות. וברגע שבאיזשהו מקום אנחנו לוקחים את האמונה ואת הדת ושמים בצד, אז באמת, מה יחבר את הבן אדם למקום? אז עוזבים. לא מעניין. ואני לא רוצה להאריך יותר מדי בדברים. אני יצאתי בהרגשה, מבחינה של נצרת המקום, יצאתי בהרגשה מאוד מאוד לא נעימה. והם מנסים לתקן את המצב היום, איך מבינים שצריכים להביא דתיים לשם.
יש שם גרעינים,
לא? מה?
גרעינים גרעינים.
יש שם ישיבת הסדר, ויש עכשיו עם הר יונה, נדמה לי, מה שהם קוראים שם, מקימים שכונה חרדית. והם חושבים, מנסים שככה זה יציל, אבל זה מעניין. למה דווקא את החברה האלה? כי זה החברה
שלא
מתערבבים. לא רק לא מתערבבים, שמוכנים ללכת למקומות כאלה בשביל לקדש שם שמיים. למה? כי כמו שאמרנו, כי תבואו אל הארץ אשר נותן לכם ושבתה ארץ שבת להשם. נכון? עכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה לא מצחיק בכלל, המצב שם הוא תשקיף בקטן של מה שיקרה בכל מדינת ישראל אם אנחנו לא ניקח את עצמנו בידיים.
מה שכואב שזה
הוקר, כאילו
יהודית.
זה הוקר, כאילו
יהודית.
מה,
בכלל
צפון אתה
רואה?
אני לא יודע.
אבל לא צריכה ללכת גם לצפון. את לא צריכה ללכת לצפון. יפו, ירושלים, חיפה, אקו. מה זה שם? זה רק שאלה של זמן. כן? יפה. זה שאלה של זמן. ואני אומר שזה פשוט איתות. למה? כי אנחנו כנראה לא קיימנו את מה שאנחנו צריכים לקיים כשבאנו לכאן. כן.
שני בתים ש...
איך?
אחרי מלחמת סיני, המצרים שרפו במייד ליבול, בסדר, אברהם,
כן. חבר'ה, מישהו מדבר. חבר'ה, מישהו מדבר.
לפני שפרצה מלחמת ששת הימים, אדונסר היה נשיא מצרים. הוא שלח לאוניית מלחמה בשם אברהם אבאבא. אברהם אבאבא. כן. מה זה היה אברהם הזה? שם אברהם אבינו.
אברהם הראשון.
כן. כן, אברהם הראשון. אבא זה אחד. הראשון.
כן. עכשיו אנחנו מדברים בעניין של שמיטה. עכשיו אחד מהדברים של שמיטה זה בעצם גם כל הרעיון של שמיטה זה אמונה בקדוש ברוך הוא. ואנשים באים בשנה שלמה לא עובדים. עכשיו צריך חשוב להבין שבזמנים ההם לא התפרנסו ממסחר ברעיתים ושולחנות ויעלומים ושאר דברים, אלא חקלאות. חיו מחקלאות, חיו מהאדמה. ובאים אומרים ליהודי, שנה שלמה אתה לא נוגע באדמה. כל 50 שנה, שנתיים אתה לא נוגע באדמה. הם נקראים גיבורי כוח עושי דברו, שומרי שמיטה. לחשוב על זה שבן אדם שנה שלמה לא עובד לפרנסתו, מה הוא עושה בזמן הזה? עובד את הקדוש ברוך הוא. וכאן יש דבר מאוד מעניין. אומר הקדוש ברוך הוא, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע ושבתם לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש שנים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יבואו אנשים וישאלו, וכאן יש כאן, האורח חיים הקדוש נסביר שיש כאן שתי הסתכלויות. יש הסתכלות אחת שלילית והסתכלות אחת חיובית. יש אחד שבא בעצם בחוסר אמונה, אומר מה זה? אם לא נעבוד מה נאכל, אם לא נשקיע באדמה מה נאכל, ויש הסתכלות אחרת שבאה ואומרת, תראה, אתה אומר לנו שאנחנו לא נעבוד, אז רק תגיד לנו מאיפה אנחנו נתפרנס, אין לנו בעיה, אנחנו מבינים, רק תסביר לנו. זאת אומרת, גם שאלות ששואלים צריך לדעת איך לשאול, כי אני יכול לגרות, ואיך אומרים, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וכתוב, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת התבואה. למי הוא מצווה את הברכה? למצוות הברכה לא לאלה שהם חוסרי אמונה, אלא לאלה שיש להם את האמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. רק הם שואלים איך, ומותר לשאול, איך תבוא הברכה? אז הוא אומר להם, אל תדאגו, אני אתן לכם ברכה לשלוש שנים, ואז אין לכם מה לדאוג. אבל אלה שבאו שאלו, איך לא יכול להיות אם אנחנו לא נעבוד, מה יצא? וחשוב להבין שהדברים כאן הם נגד הטבע. מכיוון שבדרך הטבע, חקלאים, אם האדמה, נגיד, מגדלים בגידול מסוים שנתיים, שלוש, אז אחר כך עושים הפסקה. או שמגדלים גידול אחר, או שנותנים לאדמה הפסקה, כדי שהאדמה תוכל לתת את היבול. אין שום, איך אומר, אף חקלאי או אגרנום שמבין, בחיים לא, אם אתה תעבוד שש שנים, את אותו דבר תעשה בשדה, אין סיכוי שבשנה השביעית יצא לך משהו. כי אתה אחרי שבע שנים, אתה שובט, האדמה כבר גמורה. אבל מה קורה כאן, מה אומר הקדוש ברוך הוא? להפך, בשנה השישית יהיה לכם כל כך הרבה שיספיק לשלוש שנים. זאת אומרת, זה ממש הכל נגד הטבע. וגם זה נגד הטבע שבן אדם מסוגל לעזוב את האדמה שלו לשנה שלמה ולא לעשות כלום. מה?
כמו מעשר, אדם כן? מעשר.
וזה בעצם הרעיון של השבת להשם. לדעת, להתגבר ולהתחזק באמונה. וכשמתחזקים באמונה, אז בעצם אומר לכם, עוזרתם את השנה שמאכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית. מה הוא אומר? מה שמהשנה, מה שיספיק לכם בשנה התשיעית, התבואה של הראשונה עוד תספיק לכם. עכשיו, שואלים שאלה, האם מדובר כאן בכמות או מדובר כאן באיכות? ומה הכוונה? אומר שהלחם מתברך בקיבה. מה הכוונה? שיהודי היה אוכל, היה נהיה שבע. זאת אומרת, יש פעמים אנשים שאוכלים ולא שבעים אף פעם. אז אתה יכול לקבל, אוכל עוד ועוד ועוד, הוא לא שבע, הוא אוכל, לא שבע. חמש דקות הוא עוד פעם רעב. ויש כאלה שאוכלים קצת ושבעים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רק נתן ברכה ביבול עצמו שיהיה כמותי, אלא גם איכותי. עד כדי כך שמי שאכל מהשמר שביעית ואכל מהתבועה של השישית, הוא כבר הרגיש שובע, הרגיש טוב, הרגיש ברכה מעצם האכילה. ועכשיו אנחנו נסיים בעוד אחד מהקטעים המעניינים, עבד עברי. עבד עברי, דרך אגב, חלק מההסברים כאן אומר שאנחנו נראה, יש כאן הידרדרות מסוימת, שאנחנו מתחילים, מי שלא שומע ולא שומר שמיטה, אז הוא מוכר את האדמה שלו ובסוף מוכר את עצמו. וזה, אנחנו רואים את זה, בדרש תנחומא אומר את זה. אבל אני לא אכנס לזה כרגע. מה שאני רוצה להיכנס כרגע זה לעניין של עבד עברי. אומר הקדוש ברוך הוא, חי עמוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בוגר ותושב וחי עמך. זה גם עוד נקודה מאוד חשובה. חי עמוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בוגר ותושב וחי עמך. לפעמים ישנו מצב שבו חבר בקהילה קצת קשה לו. עכשיו יש כאלה, קשה לו, מה הוא יותר עשיר ממני, מה אני צריך לעזור לו וזה. אומרת התורה, וחי אחיך עמך. גם אם אתה, איך אומרים, לא כל כך טוב לך כמו איתו, כמו לו, אתה עמך, שיהיה איתך, תעזור לו. גם אם הוא לא יתמוטט, גם אם רק צריך עזרה. החוכמה היא לעזור לבן אדם כאשר הוא זקוק לעזרה שעדיין העסקים שלו לא יתמוטטו. אחרי שהעסקים יתמוטטו, אז אתה מרחם עליו, אז אתה עוזר לו, אז זה כבר קצת מאוחר. זה הרבה יותר קשה. כשבן אדם בא הוא בא עם חמור ויש עליו מסע, והמסע, אתם רואים, הולך ליפול קצת. באים ועוזרים לו עם המסע, זה לוקח 5 דקות וזה יושב על החמור טוב. אבל אם נפל הכל למטה, עכשיו לך תרים את הכל. זה כבר עבודה כפולה. באה התורה ואומרת, אל תחכה שהוא יתמוטט. ברגע שאתה רואה שיש לו קצת בעיה, קום ותעזור לו. המורים מספרים ש... האם אני עוזר למישהו? ועזרתי לו 5 שנים. אני צריך להמשיך לעזור לו? או אני יכול להפסיק?
5 שנים
שקשור לשמיטה, מה זה? לא, תמכתי בבן אדם. תמכתי בו. לא, הוא
צריך...
מתי זה נגמר העזרה שאני עוזר לבן אדם? מה זאת אומרת? גם אם זה 20 שנה, גם אם זה 30 שנה. וחי עמך. זה שנתת לו בשנה שעברה, אומר עכשיו אני לא צריך לתת. לא, יש כאלה, נתתי לו, מה אתם רוצים? אני צריך כל הזמן, כל החיים אני צריך להחזיק אותו? כן. כל עוד הוא צריך וזקוק, אתה תעזור לו. וחי אחיך עמך, וחי עמך. וכי עמוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. מה זה לא תעבוד בו עבודת עבד? זה גם נקודה מאוד מעניינת. מה בכלל מדברים כאן על עבדים? יש היום עבדים? זה אולי באפריקה באיזה כמה מקומות יש אולי עוד היום, אבל אין עבדים בכלל, אין דבר כזה, אין מושג כזה. על מה מדברים?
כל מי שחי על משכורת, איך אומרים?
המעוטט.
מה שאומרים, הפת שחורה ופת לבנה, זה בעצם, אתה אוכל את,
אם יש לך
כרית
אחת, אז אתה
נותן
לו.
כן. לא, אתה, העבד, אומרים, מי שקנה עבד עברי, קנה אדון לעצמו. אבל אנחנו את זה נשאיר ככה לפעם אחרת. מה שכרגע אני מדבר עליו זה מה בעצם, האם היום יש עבדים שאנחנו מדברים איתנו כל כך הרבה עליו, ויש כאן, מדברים די הרבה על זה. והאמת היא שאם אתם מחפשים עבדים, אתם לא צריכים לעשות דבר מאוד פשוט. סתכלו במראה. סתכלו במראה, תראו עבד. עכשיו דרך אגב, חשוב להבין שאי אפשר להתחמק מזה. עבדים חייבים להיות. או עבדי השם, או עבדי התאוות. זה, אין, אי אפשר להתחמק מהמצב הזה. תחשבו על זה קצת ותבינו. כי אם אני רץ אחרי התאוות שלי, כי אני חופשי, מה זה להיות חופשי? לעשות מה בראש שלי. והאם אני עושה מה בראש שלי, מה התוצאה?
חופשי
ומאושר. זה ריצה אחרי התאוות. אתה עושה מה בראש שלך, אתה עושה בעצם מה התאווה שלך עושה, ומה התוצאה? מדרדרות. התמכרות. בן אדם רואה, החבר שלי יש לו בית, וילה, גם אני רוצה. אין לי כסף, מה עושים? לוקחים הלוואה, מה הבעיה? הוא החליף מכונית, גם אני רוצה. אין לי כסף, מה הבעיה? לוקחים הלוואה. 5 דקות, אנחנו עבדים של הבנק, עבדים של הזה, עבדים של האישה, עבדים של הבעל, עבדים של כל העולם. אז יש עבד או אין עבד? בוודאי שיש עבד. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא? חבר'ה, יש לי בשבילכם דבר מצוין. מה ההגדרה של עבדות? בוא נגדיר את העבדות. עבד בעצם עושה את כל מה שהאדון שלו מצווה אותו, בלי שאלות ובלי ויכוחים. זה עבד. ומה האדון עושה? האדון עושה מה שהוא רוצה, אף אחד לא אומר לו מה לעשות, נכון? יפה. מה זה בעצם לעשות מה שאני רוצה? ממה בעצם נובע הרצון? ממה? ממה נובע הרצון? מהתאווה. זאת אומרת שבעצם יש לי אדון. מי האדון? התאווה שלי. מה זה לעשות מה שבא לי? מה זה מה שבא לי? נו, מה, איזה רצון? נו, איזה רצון?
רצון זה תאוות השם.
וזה מה, זה לא עבד?
זה
עבד השם. מה שאני מנסה להגיד, המושג עבד הוא מושג, כמה שהוא נשמע לכם לא טוב, הוא מושג מצוין, הוא מושג טוב, כל עוד בוחרים להיות האבן הנכון. תארו לעצמכם, בואו נתן לכם, תארו לעצמכם, מגיע אליכם, הבן אדם הכי עשיר בעולם. מי זה היום? אני לא יודע. נגיד ביל גייטס. ביל גייטס מגיע אליכם, שמו חבר'ה, אהבתי אתכם, נדלקתי עליכם, החלטתי שאני נותן לכם בית מפואר, מכוניות, תנאי מחיה, חבל על הזמן. כל מה שאני רוצה שזה תעשו, תעשו מה שאני אומר לכם. אבל אם אתם עושים מה שאני אומר לכם, תדעו לכם שאתם מסודרים לכל החיים. ומה שאני אומר לכם לעשות גם דרך אגב, זה לא לרעתכם, זה רק לטובתכם. פשוט אני רוצה שתעשו דברים שרק מועילים לכם, אבל אתם חיים למלות אחרי הפקודות וההוראות שלי. אתם תהיו עבדים שלי. אבל בתור עבדים שלי, אתם גרים בווילה 80 חדרים, אוכל הכי טוב שיש בעולם, בגדים הכי טובים שיש, מכוניות, כל מה שרק בן אדם יכול לרצות בחיים תקבלו. תרצו להיות עבד כזה?
לא, מה זה? אני לא יהיה חופשי.
מה אני דורש?
אני דורש לשמור על הבריאות שלך, ואני אתן לך הוראות בדיוק איך לשמור על הבריאות. אני אתן לך דיאטה מיוחדת כדי שחס ושלום לא תחלה. יש אוכל שמותר לך לאכול, יש אוכל שאסור לך לאכול, והאוכל הזה שמותר לך רק יביא לך בריאות. העבודות שאני נותן לך זה כדי לפתח את הנשמה ואת הגוף שלך. אני רוצה ששלוש ארבע שעות ביום תלמד כדי שתהיה יותר חכם. מה תגידו? תגידו לא? רק טיפש יגיד לו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, עבדי אתם. עכשיו מה אני דורש מעבד עברי? מה אני דורש מעבד עברי? איך אומרים, מי שקנה עבד קנה אדון לעצמו. אז תראו לספר הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו עבדים שלו, איך הוא יתנהג איתנו? ברור שיותר טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את הכל. מה אני אומר לכם? תשמעו בקולי, תהיו עבדים שלי. מה זה להיות עבדים שלי? תעשו מה שאני אומר לכם. ומה שאני אומר לכם לעשות, לטובת מי זה? לטובתי? אני לא צריך את הטובות שלכם. הכל לטובתכם. אז כן, כיף לי להיות עבד. אני רוצה להיות עבד, אבל אני רוצה להיות עבד השם. לא עבד של התאוות. איך אמר אבן גבירול, בוא נראה אם אני רשמתי את זה. רבי יהודה, סליחה. לא אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, כותב, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. איך אומרים אנשים בארצות הברית? Time is money. מה אני אומר? Time is Torah. אם בן אדם לוקח את הזמן שלו ומנצל אותו לתורה למעשים טובים, זה העושר הכי גדול בעולם. שנזכה בעזרת השם להבין שם ארץ הזאת באנו אליה שבת להשם. זה הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. כל פעולה שאנחנו עושים, לחשוב במחשבה שאנחנו בונים את עצמנו. אנחנו בתוך ספירת העומר בונים את האני שלנו, אבל בתור אני משותף. אני שישתתף והתחבר לכלל. כדי להתחבר לכל כלל עם ישראל. ולהבין שבלי אמונה, אז אנחנו יכולים עולים להגיע חס ושלום לתוצאות הכי גרועות שיש. נכון, ולכן המטרה שלנו בספירת העומר לדאוג לכך שאנחנו מבינים את התובנה הזאת שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו עוד לפני שנכנסנו לארץ, מה הדבר הראשון להבין? זו לא ארץ כמו כל הארצות, אנחנו לא עם כמו כל העמים, אנחנו קיבלנו את התורה האלוקית, והמטרה שלנו זה לצרף את שלושת הדברים האלה ביחד, עם ישראל, תורת ישראל, בארץ ישראל. בעזרת השם שבזכות זה גם נזכה באמת לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן.